שני של שבעת ימי המשתה, אני פשוט חוזר חלק ראינו, אבל אני רוצה להתחיל עוד פעם ביום השני, בסיפור י"ג ביום השני. ששבעת ימי המשתה חזרו וזכרו לזוג הזה את הוותר השני, היינו אחרי שהחיה אותם ונתן להם לחם, והיו בוחרים מתגעגעים איך לוקחים לכאן את אותו הוותר אחרי שהחיה אותנו כנ"ל. בתוך שהיו מתגעגעים אחריו, והנה הוא בא ואמר הנני. ונפל עליהם ונשק אותם ואמר להם, אתה אני נותן לכם מתנה שתהיו כמוני, שתחיו חיים טובים כמוני. כבר, אני רק הערה שהזכרתי אותה כבר, שאני מדבר עליה, שהבטלר עיוור נתן להם חיים ארוכים, והבטלר אחר שנותן להם חיים טובים. ואנחנו, זה כמובן לא, זה לא מקרי, הביטויים הללו, ואנחנו עוד נגיע לזה, ננסה לפענח את זה אחר כך. כי בתחילה ברכתי לכם, אז זה מתי אני אתן לכם חיים טובים שלי, מתנה גמורה לדרשה. ואתם סורים שאני חירש, אין אני חירש כלל, רק שכל העולם כולו אינו עולה אסתיר בכלום, שיש מה החיסרון שלכם. זה דומה לבטלר העיוור, אתם חושבים שאני עיוור, אני בכלל לא עיוור, רק אני לא רואה את העולם בכלל, וכאן אני לא שומע כלום. אני לא שומע את החיסרון שלכם, וכאן כבר מתחיל להניח את העיקרון שהקולות הם מהחיסרונות. זה בעצם מה שהוא אומר כאן, אני... העולם לא עולה אצלי לכלום שאני אשמע את החיסרון שלכם, כיוון שכל הקולות הם בעצם קולות של חסרונות, וכיוון שאין לי חסרונות, ואני גם לא רואה חסרונות בעולם, אז עם אלה אני גם לא שומע שום דבר. כי כל הקולות כולם הם מין חסרונות, כי כל אחד ואחד צועק על חסרונו. אפילו כל השמחות שבעולם כולם רק מחמת החיסרון, שישמח על החיסרון שחסר לו ונתמלא. ואצלי כל העולם כולו אינו עולה לכלום. את העינון ללכלום הזה כאן, אפשר לזהות אותו כמובן, בוקר טוב אחיה, אתה יכול לשבת לידי, העינון ללכלום, אפשר לזהות עם מה שנקרא אצל החסידים, מידת ההשתוות, שבו בעצם אין הבדל בין גדול וקטן, הבדל בין שמח ועצוב, הסוג של המידה של ההשתוות היא מידה שבה אדם יש לו סוג של, זה לא אדישות, זה לא סוג של חוסר עניין או אדישות או חוסר תשומת לב, אלא מין מצב שבו מהפרספקטיבה שאדם מסתכל על העולם אין כבר הבדל בין עשיר לעני, בין חכם לטיפש, בין נכה לבריא, הכל בעצם מאותו מקום עצמו, וזה לא נובע, כמו שאמרתי, מאדישות, זה נובע מאיזושהי עמדה שבה אדם כבר אולי אני בהקשר הזה יכול להזכיר משהו את הרמב״ם, עוד מאוד מעניין, הרמב״ם באחד מקומות מתאר את ה... אני צריך עכשיו לשחזר את זה. הרמב״ם מתאר שאדם לא יהיה, כשהוא מדבר, מתאר את הביחוד דעות את המידה הבינונית, שלא יהיה ככה בקצה הזה או לא בקצה הזה, אז הוא אומר ולעולם יהיה בסבר פנים יפות. יהיה כל ימיו בנחת בסבר פנים יפות. ופירוש המשניות הוא... מה זה כל ימיו בנחת בסבר פנים יפות? הוא מפרש את המשנה שחייב אדם לברך על הטובה כשם שמברך על הרעה. כבר, כשם זה לא הכוונה שהוא מברך אותה ברכה, כי כאן זה שחיינו וכאן זה דיין האמת, אבל הכוונה, כמו שהגמרא מסבירה, בשמחה בטוב לבב. אז הרמב"ם מסביר איך יכול להיות שאדם מברך על הרעה בשמחה. אז הוא אומר שזה דבר מאוד נפלא, שמאוד מאפיין את הרמב"ם. הוא אומר שני דברים. אדם, דבר ראשון שקורא לו משהו טוב, באמת לא יכול לדעת אם זה השורה האחרונה יהיה לו טוב מזה. מה שנראה לך ברגע הזה טוב, זה יכול להיות ברגע הבא להיות ההפך, וגם להפך. מה שנופל לך הדבר האחרונה לסדן עכשיו, זה בהחלט יכול להיות שזה טוב לך בזה. וכך שבבית הוא אומר, בין ככה אתה לא יודע מה יקרה בעולם הבא. מה שבעולם הזה נראה לך ככה, בפרמטרים שלך, לך תדע מה זה, איך זה בחשבון הסופי. ובשתי הסיבות האלה, טוען הרמב״ם שאף פעם אין סיבה להיכנס לאיזשהו לא אקסטזה של שמחה ולא לנפילה גדולה של עצבות, כיוון שאמן אין לזה טעם, רק הטיפשים נוהגים כך. האדם המפוקח הוא...
לפי זה גם לא צריך לברך בכלל, לקבל את זה.
כן, אז זה של מה שאתה אומר זה הערה יפה, באמת אצל הרבה רואים, באמת בקשר של הברכה, שהברכה צריכה להיות על הרגע הזה דווקא. זאת אומרת, ברכה משקפת משהו מאוד... משהו מאוד של למשל, יש עוד משנה שם, יורך על הרעה מעין הטובה ועל הטובה מעין הרעה.
עצבות לא מגיעה מהמקום הריאלי, כי גם השמחה לא. אתה לא שמח, כי יש שמחה שיש כאילו את כל הסיבות הגיוניות לשמוח. ויש שמחה שהיא לא מגיעה מזה, עצבות שהיא מגיעה מתחושה. איך אפשר לומר? היא מגיעה מתחושה של הרגע הזה, היא לא מגיעה מ...
לא, הרבה לא מתעלם, הרבה בבחינה הזאת הוא יותר אנושי מרב נחמן. הרבה מציע כאן לזה, הרבה נחמן מציע משהו לא אנושי, כאילו שאתה ניצא בעולם שהוא לא אנושי, ומילא בעולם כזה אין הבדל בין שמח ועצוב. אבל הרמב"ם מציג עמדה יותר רציונלית. הוא בא ואומר שמי שיפנים את החוכמה, וכאן הוא דבר גם באיזשהו מקום, הוא רומז גם לסוג של שלווה סטואית, שלווה של הסטואיקנים, שבאיזשהו מקום הם רואים את העולם באיזו פרספקטיבה נצחית, שהיא לא תוצאה של אדישות לעולם, היא תוצאה שדווקא של אדם מאוד מפוכחת. זה גם מבדל בין אדם צעיר לאדם מבוגר. אדם צעיר מכל דבר עושה עניין. קורא לו משהו טוב, אז הוא עושה וואו, וצועק צעקות רמות וניסות. קורא לו משהו רע, אז הוא מיילל, ויש לכל הסביבה צריכה להיות שותפה לילדות שלו. אדם מבוגר כבר לא ייקח את החיים. הוא כבר מספיק מנוסה לדעת שהקשרים בחיים והרצף של המאורעות הוא לא כפוף למה שכרגע. מצד שני, ביחס לברכה, הוא לא כפוך. נגיד, הדוגמה שמופיעה בגמרא, שאדם... אדם שנגיד נסתחפה שדהו, חקלאי בא וירד איזה גשם על הכותנה שלו וכל הכותנה חפה איפן, כל המלוא באותה עונה הלך. בשביל חקלאי זה טראומה של לא תתואר, צריך לברך דייר נהנת. גם אם ברור לו שכמות הגשם השביחה את האדמה כך שבשנים הקרובות הגידולים שלו יהיו שווים פי כמה, ברור לי גם שהגשם הזה יהיה כתב אותו, בכל זאת לברך דיין האמת. כיוון שיש כאן משהו מאוד אנושי בברכה, אתה לא מברך על כל מיני פיקציות קפיטליסטיות שאתה עושה חשבון מה יצא לך מזה. החקלאי הוא לא קפיטליסט, החקלאי חי את האדמה. וברגע שהאדמה, היבול שלו נפגע, אז הוא כרגע מברך דיין האמת. איך תסביר לו שמחר יהיה לו רווח מזה? מה זה רלוונטי לעניין? אדם יודע, נשרף לו הבית. יגידו שהמחר תקבל, אחרונה לסן יגרשו אותו מביתו, מה שקרה בהתנתקות, יגידו שמה, בסוף תקבל הרבה כסף. זה רלוונטי לעניין, הדבר שעושים לו את הבית שלו, ועושים לו את המפעל שלו, איך תסביר לו שזה... זה דבר מאוד מאוד חזק, שאנחנו בחשיבה הקפיטליסטית, תמיד אנחנו חושבים הכל כמה זה שווה. תמיד הכל נמדד בכסף, מה יוצא לך כספית מהעניין. אבל החשיבה האנושית, המגע הממשי, הוא לא הופך את המציאות לכסף. הוא הופך את הכסף למציאות, זה לא הפוך. זה בדיוק מה שעשה הקפיטליזם, הרוע שעשה הקפיטליזם לבני אדם, לאדם המודרני, שהוא בעצם לא מאפשר לו איזה מגע ממשי עם המציאות, מפני שהוא באיזשהו מקום תמיד מתרגם את הכל, עושה רדוקציה לבית כמה זה שווה. וכאן באמת הברכה משקפת בדיוק את המידה ההפוכה. הברכה היא משהו מאוד בלתי אמצעי, אתה פשוט נמצא... דוגמה אחרת יש למשל שאדם זכה באוצר גדול, אבל הוא יודע שבסוף יצטרך לתת המון מס למלך. אז הוא יברך שהחיינו, למרות שהוא יודע שיצא לו בזה נזק. העובדה שהוא זכה בפרס, אפילו זה יוצר נזקים. עדיף שתהיה פחות עשיר, כי העשירות תפתח את העיניים שכל הדורשי רעתך ירצו לקחת לך. שמכיר אותו שלמה. אז מהבחינות הללו ברור שיש כאן פער בין המציאות של הרגע לבין המציאות של האובייקטיבית, כאילו שמה יקרה לך בעתיד מה... למשל, אותו דבר גם זה אחד הדוגמאות שאפילו בהלכה, בהלכה מאוד מוזרה, שאדם שנפטר אבא שלו והוא מקבל ירושה גדולה מהתותם בכך, צריך לברך שתי ברכות, גם דיין האמת וגם שחיינו. עכשיו זה דבר באמת מאוד, יש כאן באמת, שגם, דרך אגב, גם מבחינות, הרבה בחינות, הפטירה של אדם קרוב יכולה לתת לאדם בסופו של חשבון זינוק אדיר. וסיפרתי לך שהייתי בגיל בשנה שעברה, בינואר שעבר הייתי בארצות הברית, פגשתי חבר שלי שהתעסק בעונה של, בעונה הגדולה של מיידוף, ואמרתי לו שבסופו של חשבון זה יהיה אדם יותר טוב, יהודי יותר טוב, ואבא יותר טוב, ובעל יותר טוב. אז הנה, וזה באמת הולך, זה כבר הולך וקורה. עכשיו, להגיד בגלל זה, לברך עכשיו על הסול כלכלי כזה, לברך על זה שחיינו, זה קצת לא אנושי. אדם שחטף מכה, קודם כל הוא חטף מכה, יש לו כאן איזה שעדים, וכי מדינת הדין. ואכן, מה שבעצם, אני משהו, אנחנו מדבר כאן על ה... אין כל העולם כולו, אינו לכלום. זה מאוד שונה מהעמדה של הרמב״ם. רב נחמן מושך אותנו, וזה את המקום שאני לא יכול לקבל אצל רב נחמן, שזה לא עולה לכלום. כי בצד הכל לדבר, אם יש חסרונות בעולם, החסרונות עצמם הם באמת, הם החיים שלנו. אנחנו חיים את החסרונות. זה שאתה מספר לי סיפורים על עולם וירטואלי, לא וירטואלי, אבל עולם שהוא... בעולם זה כמו... הכרטיסים בעולם כמו ביציע, אותו מחיר. אתה יכול לשאת לידי כאן, רפאל. מה שאני רוצה לומר, שרב נחמן מציג לכל אורך הדרך עמדה שהיא מאוד קשה לי, לפי בלתי אפשרית, אני גם לא רוצה להתחבר אליה. מבחינת הללו זה מזכיר לי מה שהזכרתי כאן בעבר, את הוויכוח בין הרב קוק לבין האדמו"ר הזקן מחב"ד על ההשתלמות, וזה נקודה מאוד עקרונית. בדרך של... אני הולך כאן עוד עמדה מעבר לרב קוק, אבל אני אומר, נזכיר את הרב, רק את הרב קוק, שהוא באמת, האדמו"ר הזקן אמר שכל העולם כולו הוא רק בלוף אחד גדול, רק סמיות עיניים. כי למעשה הכל אלוקות, זאת העמדה הקלאסית של חב"ד, של האדמו"ר הזקן, שאין למעשה עולם בכלל, הכל זה אלוקות. אלא מה, אתה רואה עולם, אתה רואה שולחן, אתה רואה מכשיר הקלטה, זה הרי לא אלוקות, זה לא אלוקים, זה מכשיר הקלטה. אז התשובה שזה רק החיסרון בך, עוד לא הגעת להתפשטות הגשמיות, שאילו זכית, היית רואה שאין פה למעשה שום דבר מבלעדי האלוקות. והרב קוק אומר, לא נוח לי לקבל, הוא לא אומר את זה, הוא לא טען לגלל זה מבחינה פילוסופית, אלא מבחינה תיאולוגית. הוא אומר, אני לא מוכן לחיות עם עמדה כזאת, זה לא מתאים לי פשוט. זה הרבה יותר משכנע אותי, זה לא מתאים לי פשוט. ומה כן מתאים? לא מתאים לו העושר שבחופש, כמו שהוא אומר, עמדת ההשתלמות, שגם ההשתלמות, המאמץ, כל הדרכים אל ההתפשטות הגשמיות, אל המקום הגבוה, הדרך עצמה היא גם גילוי אלוקים, כי גם באלוקים יש השתלמות. זה מה שהוא טוען. אתה חושב שאלוקים זה רק השתלמות במובן המופשט שלה, במובן הטוטלי, הטרנסצנדנטי, אז אני לא חושב שאלוקים זה גם... גם באלוקים יצא שהוא משתלם, שהוא הולך למקום גבוה, למקום נמוך למקום גבוה, שגם הוא, גם אלוקים כביכול קם בבוקר ושאלנו, מה יהיה היום? מה יהיה היום? מה נעשה היום? גם אלוקים שאת השאלות האלה. כשאתה מפנים עמדה כזאת, אתה בעצם תופס שהאדם הוא בעצם כאלוקים, במובן הזה שדווקא יש מלא חסרונות. דווקא החסרונות שלו עושה אותו לאלוקי. רב נחמן יגיד, רב מורה זקן, בקטע הזה רב מורה זקן ורב נחמן מאוד נפגשים, החסרונות של האדם זה כמו, זה סתם איזה מין שטויות של אנשים שלא למדו משהו, שלא הפנימו שום דבר. אני ודאי חווים את הקשיים שלהם, את החסרונות שעושים איזה בגדיל. זה לא העניין בכלל. בעזרת השם, כי אדם אבסטרקטי מופשט, אתה כבר תראה מראות אלוקים באופן אמצעי. מבחינות הללו, אני באמת חותר לעמדה הפוכה מרב נחמן. מפני שרב נחמן, וזה גם, אגב, גם ביחס לעיוור, אצל העיוור אני כבר אמרתי, העיוור זה הסמיות עיניים של חב"ד, רב נחמן, זה לא אותו עיוורון דרך אגב, זה גם שווה ליצור את ההשוואה בין השניים, אני בינתיים מעמיד את שניהם בניגוד לרב קוק, זאת אומרת, אני יכול לראות גם את העמדה שלי שהיא עוד צעד מעבר לרב קוק גם, שכבר עמדה יותר, הרב קוק היה מודרני, ואני כבר הולך בעמדה יותר פוסט מודרנית גם בהקשר הזה, אבל איך שלא היא כבר בנקודה הזו כרגע, אני כבר מראה כאן את שהעמדה שלו, שהעולם אינו עולה אצלי כלום, אני אומר שהעולם עולה אצלי להרבה. ואני לא חי בתודעה כזאת, ואני חושב שגם בזה אני מביע, אני חושב, משהו שמאוד קרוב לכולנו, ויותר מזה, אני חושב שהרבה אנשים היום שמתרפקים על רב נחמן, הם מתרפקים על הנקודה הזו דווקא. ויש מקום, זה סוג של מפלט, סוג של בריחה. אדם רוצה לברוח מדאגות הפרנסה, רוצה לברוח מדאגות היום-יום, מהקשיים האישיים שלו, אז הוא מאוד נוח לברוח לעמדה שבעצם זה לא עולה לכלום, זה הכל שטויות. בסופו של חשבון, העמדה שאליה אני חותר היא עמדה מאוד, מאוד רוחנית, מאוד אינסופית, שמבחינתה כל החסרונות זה רק איזה מין תקלות של צעירות שעוד לא יפנים מעבר לזה. ואני אני משהו, אני חש כאן שבאמת רב נחמן, רב נחמן בגלל דמותו ואישיותו, הוא באמת היה... איך אמר מישהו? אני לא יכול ללמוד את רב נחמן, כי רב נחמן היה בסופו של דבר אדם חולה, וגם בית צעיר. וזה מין, הוא עדיין משתר בו איזה מין חוויית קיום מאוד, מאוד לא מהחיים. ומהבחינות הללו, הרב קוק היה הרבה יותר בשל ממנו, הוא כבר גם נפטר, הוא גם הרגע את עיקר הגותו בגיל מבוגר. ואי אפשר להתעלם מהביוגרפיה. זה חלק מהעניין. ולכן, מהבחינות הללו, אני לא עושה את רב נחמן לרבינו. אתה רואה שאני משקיע בו כמה עשרות שנים בלימוד כתביו, הוא רבי שלי, אבל אני, יחד עם זה, אני גם מסתכל עליו מהעין, אני יונק ממנו הרבה, אבל אני עדיין יונק ממנו עם מסננת ביקורתית, ולדעת איפה אני לא נמצא. זה מאוד חשוב לכולנו, אני חושב, לקבל, ללמוד תורה צריך בעין, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו היום להתבטל ולמחוק את דמותינו ואת הרגשות הכי בסיסיים שלנו בשם התבלקות רבנו. זה דבר שהוא בשום רבנו, אין רבנו, תשכחו מזה, אין רבנו. כל אחד יהיה צדיק של עצמו. ואני חושב שזאת נקודת המוצא, לפחות שלי, שאני ממליץ עליה בחום, אין רבנו. וכאן, ודווקא בגלל זה אני יכול לראות את רבי נחמן באופן הרבה יותר מפרגן.
מהרב.
מה?
גם אין הרב.
הרב זה כתור הכבוד כזה, זה משהו אחר. הרב זה בסדר. זה אני מוכן לקבל, הרב.
מה,
זה לא
על התוציר? מה? זה לא על
התוציר? תלוי אצל מי, אצלי לא. אצלי הרב זה תור של כבוד, שאני אכבד אנשים ודאי תלמידי רחמים, אבל לא...
לא, דיברתי הרב קוק. הרב, הרב.
אז יש הרב, יש הרוב. תלוי זה הרב סולובייצ'יק והרב קוק. כל אחד, אמריקאי זה... והגיעה האמריקאי זה הרוב. אני חושב ש... לא, יש הבדל, יש הרב זצל. זה כבר הקטע, הרב זצל. אצלי הוא הראיה. אני אישית הרבה יותר את השם הראיה. גם כותב, כשאני כותב, אני כותב הרבה עליו. אני כותב הראיה. לא מרן הראיה ולא הרב זצל, הראיה. זה העיניים שלי, הראייה. אבל אני לא, אני אומר עוד פעם, זה שאלה של תודעה, לא רק המילים. שאלה של תודעה. אני לא חושב שאני בזה מכבד פחות את תלמידי חכמים. אני חושב שאני מכבד אותם יותר. ושדווקא העובדה שאני פעם, אני זוכר לפני המון שנים, אורבך, עליו השלום, פרופסור אורבך, הוא הכיר קצת את הרב קוק, אני חושב, הוא פגש אותו. אז הוא כתב פעם, כתבה בעיתון הארץ, הוא אמר שבזמננו הייתה הרצאה עצומה לרב קוק, אבל לא הייתה התבטלות בפניו. זו הבחנה נורא חשובה. אתה יכול להריץ אדם, אבל לא להתבטל בפניו. אני בכלל חושב שלהתבטל לאדם זה דבר שהוא בעייתי. היום בוודאי בתודעה של היום. לא צריך להתבטל, אדם צריך להתבטל לשורש נשמתו, משם המוצא שלו, ולא לא לחפש מחוץ עלו. זהו, לכן אמרתי, זה להפך, לא רק שהדבר הזה הוא לא מפחית את הכבוד ואת היניקה, להפך, הוא רק מעצים את היניקה. דווקא עובדה שאתה מסתכל על מישהו בעין, שאתה בודק איפה אני, אתה מאוד מודע לעצמך תוך שאתה פונה למישהו, העמדה הזו היא הרבה יותר מאפשרת... אני אצל לך משהו, כיוון שזה, כל הסיפור הזה הוא דרשות חתונה, ואתה עדיין שם. אז אני אצל לך שגם אדם ביחס לאשתו צריך להיות כך. ואישה ביחס לבעלה. לא צריכים להתבטל אחד לשני, צריכים לראות אחד את השני באופן מפוקח. ודווקא הפיקחון הזה מאפשר הרבה יותר הפנמה של השני. יש אנשים שחושבים שצריכים באיזשהו מקום למחוק את זהותם כדי להתקלל בשני. ואני חושב שהדבר הזה הוא מוטעה. זה גם יוצר המון קשיים. כל אדם הוא דמות, כל אדם יש לו שורש נשמה, ובן אדם יש להם את האגו שלהם, את המקום שלהם, המאוד, מאוד, המאוד סובייקטיבי, ולכן צריך לשמור על המקום הזה ולא לא למחוק אותו. זה למעשה מה שהרמב"ם אומר, שאדם, בניגוד, הרמב"ם גם מגיע למסקנה דומה כאילו, הוא אומר שאדם יהיה כל ימיו בנחה בסבר פנים יפות. איך אפשר להיות כל ימיו בנחה בסבר פנים יפות? מה, להיות מחוייך כל היום? איך זה יכול להיות דבר כזה? התשובה היא פשוטה, הרמב"ם אומר, מי שיפנים את החוכמה, זה אצל הרבה, זה בעצם הצד הרציונלי שלו, מי שיפנים את החוכמה, הוא ימילא כבר באופן טבעי, לא יזנק לשמיים כשקורא לו משהו טוב, ולא יפול לאדמה כשקורא לו משהו רע. הוא כבר מספיק מפוקח, מספיק מבוגר, שהוא כבר יפנים להיות מתון. זאת המתינות של הרמב״ם. להיות מתון זה לא תוצאה של אדישות, זה לא תוצאה שאתה... המתינות היא תוצאה של החוכמה שלך. אבל זה בניגוד לרב נחמן. רב נחמן לא מהי תוצאה של החוכמה, היא תוצאה של איזושהי ספיריטואליות קיצונית שאתה באיזשהו מקום מוחק את כל העולם, כי העולם לא שווה איזה לכלום. הרב לא יעמוד אף פעם מאחורי עמדה כזו, העולם לא עומד לא עולה לכלום. גם הרב קוק לא. איך אפשר לומר משפט כזה, לא עולה לכלום, אצלי זה עולה המון. זאת נקודה מאוד עקרונית. אתה בסוף תגיע, אבל מסיבות אחרות, לעמדה מתונה, לעמדה שאתה לא מתרגש יותר מדי. אתה לא נופל מהכיסא לא נופל מהכיסא. בסדר, הבנו. אחד בא לספר לי משהו, וואו. אוקיי, יושב תנוע, תשתה כוס מים. נמשיך לדבר. זה דבר נורא חשוב, זה לא כדי לצנן סתם...
לפעמים כן צריך את ה...
אז כאילו...
לפעמים ממש אתה עכשיו מקרה כזה, זה פשוט לצנן... התלהבות.
זה דווקא... זה הבחנה, זה לא... אני מבין אותך, אני לא באתי כאן להוציא את הרוח מהיפסים. אני חושב שלהפך, דווקא מי שבא עם איזושהי התלהבות, אני יושב איתו כדי שיפנים את ההתלהבות שלו, ולא יחציר, כי ההחצנה היא הרבה פעמים לוקחת אותו למקום מאוד... זה מין... זה עולה ויורד, זה נגמר. אדם ש... אני אתן לך דוגמה, הנה... אתמול אמרת, הגעתי איזה חבר שאמר, שמע, פלוני שיושב איתי אביסד משהו, היה בחתונה שערכת את החופה של שלמה יפת, עם חבר של אבא שלו. בסדר, אמר, אמר. עכשיו אני אומר, אני אומר ש... נגיד חתונה, לא נצא לחתונה זה לא ספק, האירוע המסיר של הקיום האנושי על האדמות. אין יותר מזה, זה השיא. בעיניי, למרות שיש עוד שיאים. אבל מה שאני רוצה לומר, שגם כאן אפשר... לקחת את זה באופן כליל לצד של ההתלהבות של הערב, ואחרי זה מטבע הדברים דועך. אפשר לקחת את זה כאלה למקום הרבה יותר עמוק, הרבה יותר בסיסי, שבו אדם דווקא לא בא מהמקום מאוד וואו כזה, אלא להפך, הוא לוקח את זה למקום שזה, שלופנים את זה, לוקח את זה למקום שמעורר אותו. אתה יודע שם? אני חושב שזאת הנקודה שאני מתכוון אליה, לא להוציא את הרוח את האדם מהמפרסים, אני לא מתכוון לזה. אני חושב שצריך לקחת דברים, להביא אותם, אם אני אלך עם הרמב״ם, להביא אותם לחוכמה. עצור שנייה, אתה יודע הרי שכל אירוע יש לו גם אחרי זה מחיר, יש לו גם אחרי זה עליות, נקודות. אז בואו ניקח את זה במובן המפוקח של העניין, ומשם נלך לשמחה שהיא בעצם הרבה יותר גבוהה בסופו של דבר, מאשר השמחה המוחצנת. אז לכם אני לא בא לומר סתם אדם שמתלהב, יאללה, מה אתה מתלהב? תפסיק את זה. אני לא בא במקום, ממש לא. הלאה.
פה זה משהו, כאילו משהו מיוחד, אני חושב שהוא מתנה שהוא נותן להם. בעצם אתה רואה את כאילו את החוסר אכפתיות מהעולם, שבעצם הוא מביא אותו לשיא, שהוא אומר, אני, יש לי חיים טובים, אבל אני נותן לכם חיים טובים שלי במתנה גמורה על הדרך. כאילו בעצם הוא אומר, אתה יודע מה, אני כבר לא צריך אפילו את החיים הטובים שלי. הוא אומר, בהתחלה בירכתי אתכם בזה, שתהיו כמוני. כאילו, אם אני יש לי חיים טובים, אני אתן לך, שיהיה לך גם חיים טובים. אבל עכשיו, בעצם אני כבר כאילו הגעתי לאיזה שלב, שאני לוקח את החיים טובים שלי, ואני נותן לך אותם במתנה גמורה, כאילו. אז כבר לא אכפת לי אפילו מהחיים הטובים שלי. זה כאילו, זה עוד איזה ניאליזם כזה, שאין כלום.
זה מעניין. אני פירשתי סוג אחרת, שכמו שאתה נותן מתנה את עצמי. אתה רוצה לומר משהו שהוא כאילו, גם את הטוב הזה אני נותן לכם, אני כבר לא צריך איזה כאילו.
כן, כאילו מה זה את עצמי,
יפה, זה אפשרות.
לא משאיר לעצמי כלום, קח אותי.
יכול גם להזכיר לזה, טוב. וגם מזה אני לא מסתייסט. אם זה ככה.
כן, לא, אני אומר, זה עשי.
זה עוד מקצין את זה, ככה, כן. יפה. טוב, נלך הלאה. ויש לי הסכמה הזה שאני חי חיים טובים מן המדינה של השירות, וכאן למעשה אחר שאני אדבר על שתי המדינות, ואגב, אצל רב נחמן, בכמה סיפורים יש שתי מדינות. מה אתה אומר?
בבית
ליד חרש? חרש, כן. תתפס על המקום. יש לי הסכמה הזה שאני חי חיים טובים מן המדינה של השירות. אתם יודעים האלה. וזה מעניין שאצל רב נחמן לקח גם בהמשך הסיפור, בית ליד אחר, יש שם, זה הקום צוואר. יש שם שתי מדינות, וזה נורא מעניין, אני לא הצלחתי לעמוד על זה, למה רב נחמן מדבר על שתי מדינות, יש אחת כזאת ואחת כזאת, ואחת צריכה לתקן את השנייה, יש תמיד איזה דו-שיח בשתי מדינות, ואני לא, באמת עוד לא הצלחתי לעמוד על הדמיון הזה שנקרא שתי מדינות, אבל אנחנו למדנו רק על מדינת ישראל, יש עוד כיסא השם בעולם, יש מדינה אחת, אז רב נחמן יודעים כמה מדינות כזה, בכל אופן אני לא יודע מה... באמת אני רוצה קצת לחשוב יחד איתכם מה כאן, יש מדינה אחת של השירות ומדינה אחת של הגנני, אלו שתי המדינות שיש, כן? בואו תסכל איתי. עכשיו הוא מתחיל לספר קודם כל על המדינה של השירות, ושימו לב שיש כאן חיים טובים כפול שלוש, שלושה סוגים של חיים טובים. אחד החיים טובים שלו עצמו, כמו הוא אומר את זה כבר בהתחלה, מה החיים טובים שלו? שהיה אוכל לחם ושותה מים. זה החיים טובים שלו, שאוכל לחם ושותה מים. ואז הוא בא ואומר שיש עוד חיים טובים, וזה המדינה של העשירות. עכשיו זה כאן ספק אירוני, ספק ציני, ספק רציני. זאת אומרת, זה לא ברור מה שרב נחמן עושה כאן. מצד אחד הוא אומר שלא עצמו יש רק לחם ומים, לבית לרחרש. רק לחם ומים. עכשיו, מצד שני, הוא מדבר פה על החיים הטובים של השיעות, וזה ודאי, רבי נחמן גם בתורה סמך בליקוטי מורן, ובעוד מקומות, במעשה בעל תפילה כל המעשה בנו על זה, שבעצם על השיעות, ומדבר על השיעות, והוא מדבר על השיעות כמבוא להתבוננות בתורות העמוקות, בתורות הסוד. הוא ראה בעשירות סוג של מלאות, סוג של הוויה, שהיא בעצם, שאני חשוב כמת, והעשירות, יש גם בביוגרפיה של רבי נחמן, שהיה לו תקופה שהיה אדם עשיר, כאילו, קנה חנויות באומה, אני יודע כל מיני סיפורים כאלה, קנה איזה רחוב, אני לא יודע בדיוק מה האמת במחקרים בעניין, אבל רבי נחמן ודאי התייחס לעשירות באופן מורכב. מצד אחד הוא ראה בעשירות הקפיטליסטית את ההרס של העולה כמו שהוא מעשה בעל תפילה. מצד שני הוא ראה גם בעשירות סוג של, הוא מזכיר שכל מי שזכה לתורה היה עשיר, הוא מזכיר את משה רבנו, פסול לך, שהפסולת יהיה שלך, רבי שהיה עשיר תורה גדולה במקום אחד, וכן הלאה. הוא מדבר שם על העשירות, כמו שכאן הוא מדבר על העשירות, כמבוא לטוב, כמבוא למלאות, כמבוא ל... זה גם מאוד מובן, העשירות ה... השירות הזאת זה לא הנובורי שהישראלי שהוא פתאום נפל איזה מיליון דולר בלוטו וזה פתאום עושה כל השטויות שבעולם. דבר על השירות במסורת, שאנשים שהם גדלו בתוך הכסף, גדלו בתוך הרווחה. והוא טען שהרווחה הזאת נותנת סוג של עירנות רוחנית, סוג של התעוררות, שדווקא אדם שהוא עני, אז גם הדמיון שלו עני, הוא חי כל הזמן את המקום מאוד, מאוד צר שלו. והוא ודאי לא התכוון לשירות הקפיטליסטית בזה שכמו שתיארתי שזה מין סוג שאתה לא מחובר לערך. זאת השירות שהייתה באירופה, באירופה היו דברים כאלה לפני העידן האמריקאי, נגיד 200 שנה לאחור שאמריקה הייתה מדינה ענייה סך הכל. היה שירות אירופאית אצילית כזאת, היה משהו באצולה אירופאית. זה סוג השירות שאני מדבר עליו כאן, שזאת השירות מהסוג שנותן את המלאות, את הנייחה, את הדמיון הגבוה וכן הלאה. יש מדינה שיש בה עשירות גדול, שיש להם אוצרות גדולים. פעם אחת התקבצו והתחיל כל אחד להתפאר עם החיים טובים שלו. איך הוא חי חיים טובים? לכן סיפר כל אחד ואחד מסדר החיים טובים שלו, ועניתי ואמרתי להם, אני חי חיים טובים שהם טובים יותר וחיים טובים שלכם. אני מכיר כאן איזה עימות שהיה בתוך רב נחמן עצמו. רב נחמן עצמו ודאי היה לו גם את ה... אתה חושב שזה פשוט שהיה לו לחם ומים, אז הוא מבסוט מזה? רב נחמן גם רוצה להיות לו כסף, אבל זה ברור שהוא רוצה להיות עשיר. ברור הכי פשוט. עכשיו שלא היה לו יצרים. כשהוא סיפר את מעשה עם מרגנית, שהלך לספינה בלונדון, הוא חלם על לונדון, ויש לו סיפור השפניה, ומעשה לרחבתיו.
מעשה לרחבתיו. לא שתה ובולע הכל כאילו. נראה לי הוא היה... לפחות הוא לא תפס את עצמו ברמה של תאווה אנושית, אני לא חושב.
זה ודאי שלא תפס, הוא לחם נגד זה, כל חייו הוא הרי לחם נגד התאווה, עתיד את תאוות האכילה, הוא לחם נגד התאווה כמו שהייתה לו את התאווה, הוא לחם נגדה.
הוא צריך להתגבר, כאילו, פירק אותה בלי בעיה הזאת.
בלי בעיה, יש תיאורים, יש תיאורים נוראים שלו על מעשה מלחם למשל, זה משהו מזעזע ממש. מעשה מתפקרים מעשה מלחם? זה סיפור משהו מצמרר. מעשה מלחם? בתרצית זה סיפור שבו הוא סקפנות, שהוא עד כדי כך שמהמעיים שלו יצא נוזל השקוף. מרוב שהיה סיגופי וטעניות, לא היה לו כבר שום דבר במעיים, הכל היה שם כבר, זה מין, גם יותר ממה שאת עושה, יותר מפרמקלצ'ר, נקי כזה, כבר לא היה שום דבר מזוהם ליצא משם, הכל היה שקוף. זה משהו מזעזע, אני לפחות נורא כשקורא את הסיפור הזה, זה עושה לי מאוד רע. זה משהו לא אנושי, ואנחנו באמת נאבק עם התאוות בעוצמות שהיו לו, כמשהו באמת, משהו כזה מאוד מרחיק לכת. אבל מצד שני, הוא יודע שהוא הזכיר, קודם כל הכיר את העולם. זה דבר נדיר, שאנחנו הכיר את העולם, הוא לא נסע לחוץ לארץ. הוא הסתובב שם בתוך אוקראינה. אבל בסיפורים שלו הוא הגיע ללונדון, הוא הגיע לשפניה, הוא הגיע בחכם וטעם הוא הגיע כמה מקומות. הרי החכם ההוא עושה החכם, הוא עוזב את המקום והוא הולך ללמוד כל מיני מקומות בספרד, באיטליה וכל מיני מקומות, והמעשה עם מרגלית הולך ללונדון.
אבל זהו, אתה איפה הוא לומד? אתה לומד בבית.
גם החכם זה רב נחמן. זה הכל דמויות ברב נחמן עצמו. זה לא דמויות, זה לא שהוא כותב מישהו אחר, זה הכל רב נחמן. זה כל התרוצצות שלו בתוכו. ולכן אמרתי שרב נחמן היה לו את הצל הזה של... אלא הוא הסתפק בסיפורים, הוא לא טרח ללכת לסוכן נסיעות, הוא הסתפק בסיפור, זה גם יותר זול דרך אגב, לספר סיפור על לונדון מאשר להגיע לשם. על כל פנים, התיאור כאן, התיאור של החיים, מדינה של השירות, אני חושב שרב נחמן דמיין, הוא כבר ראה, היה תחילת תקופת ההשכלה, החילון, הוא כבר ראה כנראה ניצנים של עולם יותר עשיר, יותר מאפשר, יותר עם שפע, הוא כבר ראה אז הניצנים של החברה, של חברה כזאת. מבחינות הללו הוא באמת, מבחינות הללו הוא התמודד עם זה. מצד אחד מלא איש חיים טובים מלחם ומים, להם יש חיים טובים של הכסף, רק אני אומר לכם שהחיים טובים שלי זה יותר, יותר טוב מהחיים טובים שלכם. זה אימות בתוך עצמו, באמת האם אכן כך, האם באמת הלחם ומים שלי זה אכן יותר טוב מהשירות עם היחטה שלכם. זה בדיוק הנקודה, והוא מביא כאן איזה מבחן, זה מאוד משעשע לראות איך שהוא רוצה להוכיח להם. אני אביא לכם הוכחה שהחיים טובים של הלחם ומים שלי זה יותר טוב מהחיים טובים של השירות שלכם. זה בעצם עכשיו הסיפור של אם תוכלו להושיע את המדינה ההיא. הלאה? והראיה, כי אם אתם חיים, חיים טובים, חיים טובים, אם אתם חיים, חיים טובים, הרי אם תוכלו להושיע את מדינה פלונית. היות שיש מדינה שהיה להם גן, והיה באותו הגן פירות, והיה להם מכל מיני טעמים שבעולם. גם היה שם כל מיני ריחות שבעולם. גם היו שם כל מיני מראה, כל הגוונים וכל הקווייטים, קווייטים זה פרחים, אני לא יודע באיזה שפה שבעולם. הכל היה שם באותו הגן. והיה על הגן גנני אחד שקוראים אגרדניק.
אגרודניק.
אגרודניק, כן, זה גם ביידיש. והיו בני אותו מדינה חיים חיים טובים על ידי אותו אגן, ונאבד שם הגנני, כן, שימו לב, זה כבר ורסיה שלייה של חיים טובים. יש חיים טובים שלי, זה לחם ומים, יש חיים טובים של המדינה של השירות, ויש מדינה אחרת, גם שם יש חיים טובים, זה המדינה טובה, החיים הטובים של המדינה של הגנני. זה בעצם שלושת המשולש של החיים הטובים, וביניהם מתנהל עכשיו כאן הסיפור. הסיפור עכשיו מתגלגל כאן בתוך האוטיס כלכלתי. ונאבד שם הגנני. כמובן אי אפשר לא לראות כאן את כמובן אחת התורות שהמפורסמות שלהם, שהגנני כאן כמובן זה נו, מי זה הגנני? זה כתוב לי בשבוע שעבר, זהו, זה בשבוע שעבר כנראה שאני חיכיתי לה של דוקטור ורדי שדיבר שם על הנאבד שם הגנני, זה אלוקים הלך משם, והפרשנות היותר מתונה זה שהצליק הלך משם. נאבד הגנני, למעשה הוא עקב.
רגע, איפה הוא נאבד? בתוך הגן או מחוץ?
לא, נאבד, הלך. נאבד.
נאבד שם.
כן, הכוונה נאבד שם, כאן במדינה הלך.
מדהים שאחר כך רואים.
אני לא יודע, אי אפשר להתאפס יותר מדי למילי, כי זה תרגום יידיש. אז אני לא יודע איך זה במקור.
זה מעניין להגיד שהוא נעלם בתוך הגן.
לא, אבל אחר כך רואים מה הוא נעלם. אחר כך הם מוצאים אותו, אומרים, כשמחזור את המדינה למותר, רואים, לא יכול להיות שהגנני זה המשוגע הזה שכולם
צריכים. כן, זה הסוף של הסיפור, כן.
עוד שהגנני נשאר, אותו גנני, אבל פשוט אנשים איבדו אותו.
אני חושב שזה, בסיפור עצמו עם המשוגע הזה, ברור שזה רב נחמן דיבר על עצמו, שזורקים אחר אבנים, זה ברור שרב נחמן עבד על, וזו תחושה מאוד מתסכלת, של הצדיק שחי, חש שהוא בעצם המפתח לגאולה, ולא יודעים להבחין בזה, כלומר, באיזשהו מקום, אומרים שכל הצדיקים זורקים עליהם אבנים. יש סיפור על הרב קוק, מספר אותו, עזריאל קרליבך, שהיה עזריאל קרליבך, שמייסד עיתון מעריב. הוא היה שנתיים אצל הרב קוק ממש סמוך למותו, והיה בלוויה שלו. והריץ את הרב קוק הרצאה גדולה, ויש לו ספר שנקרא דמויות, שהוא כתב שכעיתונאי על כל מיני דמויות, מהטמה גנדי וכאלה שהוא הכיר במהלך מסעותיו בעולם, בין השאר הוא כתב על הרב קוק. מאמר קצר שפעם הוא מאוד כל כך התלהבתי ממנו, שלפני שנים הוצאתי אותו לאור מחדש, יש לו ספר שהייתי רב של בית יתיר, וזה די מאמר נדיר, אבל שווה לקרוא אותו. אמרו לי שהרב צבי יהודה אמר לה, אמר לה שקרליבך הבין את אבא. ככה סיפרו לי שהוא, לא בדקתי, לא משנה. כל פנים, בסוף הסיפור, התיאור שמתאר את הרב קוק, הרקע גם למאמר הזה הוא גם כן מרתק. הוא אומר, הוא פותח את המאמר שלו ככה, הייתי בלוויה שלו. וראיתי ושמעתי שלא יודעים מה מספידים, על מה הם מדברים ועל מי הם מדברים. אתה אומר לצלך, הלוויה ירושלמית כזאת. הוא שמע את האויבי של המספידים הירושלמים, והוא ראה לפניו ואומר, היה לפנינו כאן נביא או לפחות חזק מהבעל שם טוב. ואז הוא כותב שם, ואף על פי שאיני כדאי להגון לכך, ממש מעוררתת, כמו בתפילת עניין לי ממס של לפני תפילה, אף על פי שאיני כדאי להגון לכך, אני ניגש לכתוב, כי הוא אומר, שעברות, אני אצעק את הצעקה שתדעו מי היה כאן. כי אני פשוט אף אחד לא יודע, הוא לא יעלה על דעתו. אגב, המאמר הזה הוא גם כותב שחוץ מכמה דפים של טרחה למדנית מעיני ארץ ישראל לא יש שום דבר אחר. כי הוא היה, תראו כמה שהרב לא היה מפורסם בחייו, שהוא כל כך היה, הוא היה קרוב אליו, היה איתו שנתיים האחרונות. כלומר, הכתיבה של הרב קוק הייתה כל כך למגירה, וכל האוצר האדיר שהתגלה אחרי שנים, לא היה ידוע לו. כלומר, זה היה כל כך, זה גם כן מלמד משהו הרב קוק, שהוא כתב ממש, הוא היה כל כך נקי במניעים של הכתיבה שלו, שהוא פשוט אף אחד לא ידע מה, אפילו הכי קרובים אליו לא ידעו מה הוא השאיר אחר. ואז הוא כתב מאמר מאוד יפה, בין השאר, בסוף המאמר הוא אומר שכמה שהיה גורלו מר, שהוא עזב את העולם במצווה איסורים. הוא מספר סיפור, הוא אומר שבערב פסח אחד, כנראה אחד בסוף ימיו, בערב פסח הוא הלך לקיבוצי, אחד הקיבוצי ליד ירושלים.
מהרב קוק.
כן. ולהביא להם מצות, לקיבוצניקים. אז הוא אומר, פשוט, בידיים וברגליים, תפסו אותו, העיפו אותו החוצה. ולמחרת, בחג עצמו, הוא הלך לכותל, והחרדים זרקו עליו אבנים. זה כל הסיפור של הרב קוק. ועל הגדות תחס. והוא גם טועב שגם
אפשר לזרח. גרלי בך מספר על זה?
מה?
גרלי בך מספר על זה?
כן, כן, זה מה שהוא... כך הוא מסיים את המאמר שלו. לספר... ואז הוא אומר עוד דבר מאוד יפה, שהרב קוק אמר לו פעם, אני לא יודע אם זה אישית אליו או שלא, קצת אנשים, הוא חפר מספר שהרב קוק אמר ששורי בי ניצוץ, גלגול ניצוץ מיושע בן נון. אמר. זה מאוד מתאים, שהוא מלחיל את הארץ. זה מאוד מאוד מתאים, גלגול מיושע בן נון. זה מה ש... ודרך אגב זה מאוד מתאים ליושע בן נון, זה מזרעו של יוסף. ואצל הרב קוק משיח בן יוסף היה המשיח העיקרי. הוא בעצם המספד על הרצל, הוא דיבר על המשיח בן יוסף. והוא הזכיר שמשיח בן דוד זה בעצם המשיח של התיקון הפנימי, אבל הוא ראה את עצמו כמישהו משיח בן יוסף דווקא. לכן הוא הלך עם החילונים, הלך עם יתרת הציונות, וצעק עם דגל ירושלים, הוא דווקא ראה את עצמו מהצד יוסיפי דווקא, מהצד הזה. וסתם, זה דבר סתם יעיל לפני עצמו על הרב קוק. אבל מה שאני בעצם... מה רציתי להגיד לכם בסך הכל? שבסופו של דבר, יש ראייה מי הוא צדיק בעולם הזה, מי שזרוקים על האבנים. אם אתה רואה מישהו שלא זרקו על האבנים, ראייה שהוא לא צדיק. זה הדרך...
עליי זרקו אבנים בביטוניה, אז עכשיו?
זה בתור, כן, אפשר לצרף את האבנים של הצעירות והצדיקות של הזקנה. שלא יהיה מצא שתצא מן העולם, יגידו שלא זרקו עליך אבנים.
תקשיבים.
אז כל החברים שלך שמה. טוב. נלך הלאה.
Yeah.
לדבר עליהם. אני רוצה לומר לכם משהו ככה שלא קשור לסיפור. אפשר?
השירות של סיפור.
באמת אני מוצא את עצמי ככה במחשבות עכשיו חדשות. סתם אשתף אתכם במה שבאמת מעסיק עליי, מעסיק אותי עכשיו. קודם כל אני חש תחושה באמת בעקבות מה שעברתי ועוד עדיין שיצאות לעבור במעבר הזה משלב לשלב. אני מאוד רוצה לכתוב, ואני כותב המון, אני רוצה לכתוב, ולכתוב באמת באופן שזה יהיה לקבל איזשהו שידור ואיזו עוצמה ואיזו תנופה. ואני מרגיש שמצד אחד אני יוצא לדרך ארוכה. ממש כמו איזה מישהו שנראה עכשיו למסע ארוך. אפילו הייתה לי תחושה כזאת, תחושה כזאת מודעת. אני יוצא של הדרך ארוכה. ובדרך ארוכה, בדרך כלל, צריך לארוז, כמו שעושים לנסיעה של שבועות, אז צריכים לארוז דברים באופן לגמרי אחר מה שזה נמצא בבית שלך. בנסיעה צריך, הכל האריזה היא אחרת. ובמובן מובנים, גם בשבילי זה סוג של חזרה בתשובה, אבל תשובה מסוג מסוים. בדרך כלל בשיעורים, בלימוד שאני חי את היום-יום, אז תמיד יש איזו תנועה שהיא להיות בחבות של הדעת, של הבהירות, של ההערה. אני לא יכול לדבר אם אין לי איזו נקודה שאני... כמו שרבי נחמן אומר, לומד ילד למה הוא דומה. שאדם לומד צריך להיות כמו ילד, שהכל נולד כרגע, חשבות של נולדות עכשיו. אבל מצד שני, בשעבוד יתר לדברים המאוד טריים, יש לו גם חיסרון, כי בסופו של חשבון, בדרך הארוכה צריך להראות את הדברים באופן שהוא ישתמר לשנים רבות. יש אצל הרבה, אני לא זכרתי איפה בדיוק, בעין אייל ביקורים, הוא מדבר על הצימוקים, הגרוגרפיה צימוקים, שדווקא הוא משווה את זה שכשהולכים בדרך ארוכה צריך לייבש את הפירות ואין להם את כל הטריות והרעננות והלחות שיש בענבים, אבל זה מה שמאפשר לקחת אותו לדרך ארוכה. כשאת הענבים אתה לא יכול לקחת לדרך ארוכה, צריך לקרר, צריך תנאים, אבל כשאתה לוקח מועיל בשר למרחק של אלפי קילומטרים, אתה צריך לעשות אותו במלח, מורים ושומרים, כדי לשמור אותו. כשהגיע הזמן, תוכל איכשהו לפתוח אותו, להפשיר אותו, ואז גם לאכול אותו. אבל כדי לארוז דברים, אני חש כאן באמת איזה פער גדול בין השיעורים לבין כתיבה, וכתיבה היא עבר שאני... תמיד אני מסובך איתו, אני כותב פה ושאר, אבל אני חש בכתיבה איזה בעיה מאוד, מאוד לא פשוטה אצלי. אני, בכתיבה תמיד אני אומר לעצמי, רגע, מה אתה כותב פה שכבר? מה אתה רוצה לקרוא ספרה מיושנת? מה? אל תזכר, מה? איזה מין... תחליט להיות איזה מין אל תזכר כזה, איך תכתוב. ברגע שאתה כותב אותך, אבל זה מספר דברים של אתמול. החיות היא לא בכתיבה, החיות היא בדיבור. הדיבור הוא החי. הדיבורים שיוצאים מהגלות הם בעצם המקום החי. אבל מצד שני, אני גם חש ש... אפילו ברמת החיות, כל אחד יש לו תורה, יש לו איזושהי אות בתורה. והאות הזה צריך לכתוב אותה. דווקא לא, הייתי משהו אומר משהו יותר מצחיק אפילו, משהו מוזר, לא מצחיק. אני חושב שצריכים לכתוב מהרגליים, לא מהראש. צריך לכתוב מהרגליים. ולכתוב מהרגליים זה פירושו שאתה הולך תוך כדי הליכה, זה כתיבה אחרת לגמרי, זה כתיבה ש... אל תנסה להתאמץ, לומר, זה נורא מוארים ונורא שאתה יושב בהם כרגע. יש לך מה שאמרת, אתה אומר את זה פשוט, תראות את זה, סדר את זה. הדורות הבאים גם לקרוא משהו מזה, ויעשו את זה. להפוך את התורה שבעל פה לתורה שבכתב, אומר ככה, התורה בעל פה היא בפה, בדיבור. התורה שבכתב, יש לה משהו לגמרי אחר, זה לכתוב את הדברים. תראו, אם לא, נחמן, אני בטוח שנחמן היה קורא את הסיפור הזה, הוא היה ממש מתבייש. הוא היה מתבייש מול ההשגות שלו, כל הדברים האלה כבר לא נחלום. אנחנו מתרפקים על זה, הוא היה עושה איזה לא חלום, הרב קוק היה פתח אות הקודש. הוא היה ממש נוזף ברב הנזיר, מה עשית לי? וזה ברור לגמרי שיש כזה פער, פער שתמיד קיים בין הנקודה שאתה נמצא בה, ויש שם גלם מה הוא כתב. והכתיבה יש משהו מאוד בעייתי, כי תמיד הכתיבה מראה כאן משהו שכבר לא רלוונטי, כבר לא שייך. אני כל פעם חווה את זה מחדש, אני אומר לעצמי עכשיו, עכשיו לדרך ארוכה, אין פשוט ברירה, צריך להפל את הראש מהרגליים. את הדיבור, נגיד, באמת מהמקומות הנמוכים. הדיבור צריך לראות כשמדברים. מדברים, אני לא צריך לדבור מהמקום הזה, וה... טוב, זה ככה הערה שמסיקה אותי עכשיו, מה... מה אתם שומעים פה? אני מחפש את הדרך, כי אם אני אכנס לכתיבה הזו באמת בעוצמה, יש לי באמת, אני חושב שזה המקום עכשיו לכתוב, אבל כתיבה שאני יודע גם את המחיר של זה, באיזשהו מקום, צריך ליצור איזה פיצול בין המקום של הדיבור לבין המקום של הרגליים, שהרגליים שהולכים ונוסעים בזה ארוז עם חומרים משמרים, עם מלח וחומרים משמרים, זה כבר, כתיבה צריכה להיות אחרת לגמרי מהמקום של הדיבור. אני אומר את זה אגב לכולנו, כל החמיתה יש לו כתיבה. צריך לשעקוב אותו, אני, בי אף אחד לא אמר דברים כאלה, אני עכשיו לומד אותו מהתלמד בדרך הקשה. אני חושב שיש כאן נקודה שהיא... יש לה, מבחינתי לפחות ערך רב. אני לא סגור עליה, אבל אני כבר חש משהו שמתחיל להיפתח כזה. אם אכן כך, אז באמת ה... יאפשר הזה כבר בקיצור, אם אני אתחיל לכתוב ותראו שזה סתם פה תשתיות וזה לא זה, אז אתם בכלל לא תגידו את זה, כשאורזים דברים, הם גם משומרים וגם מלוכים, אז אתם תראו שזה, אבל יכול להיות שזה דווקא הדרך היחידה להוביל לשיר דברים שילכו הלאה, הרבה מעבר לאופק שאני חי היום, גם אתם מתחיל את האופק של גבולת הגזרה של החיים של עלי אדמות, הדרך ארוכה היא הרבה יותר ארוכה מאופק חייו של אדם בעולם, הדרך ארוכה היא ארוכה, היא... הולכת לנצח, וזה כבר מחייב גם היערכות לזה, כלומר, אני חושב שהדרך היחידה להיות לחרוג מגבולות המתאר, קווי המתאר המאוד מאוד של החיים כאן בעולם, יש איזה עין טובה על חז"ל, כתוב בן 60 מזקנה, אתם יודעים איפה לומדים את זה? אז כתוב בפרשנים, בהגמרא, בראשונים, יש לי בגמרא, תבוא בכלח אלי קבר, פסוק באיוב. תבוא בכלח אלי קבר. מה זה בכלח? בכלח זה אותיות 60. תזכרו, בית כף למד חד. אתם לא יודעים שזה אלי קבר, אבל אחר מפחיד, לא נראה לך קבר. נראה לי כדי לא לבן מהקבר. מה לא הקבר? יש מנוחה וזה, לא נורא. אבל אני לא הולך לשם, זה בכלל לא יודע, הפירוש שאני. אני חושב שהכוונה של, הכוונה הייתה לומר שאתה... אני חש כאן באיזשהו מקום שצריכים לקבור את התורה. כלומר, התורה שחיה היא, כמו שדיברתי קודם, היא התורה של דיבור, היא התורה שבעל פה. התורה הקבורה היא התורה של הדרך הארוכה, היא התורה שבה אתה אורז אותה, סבל התחכים, שבא אותה לדרך. היא מתנסית שלה ודווקא עובדה שהיא נכוסה, שיש לה משהו שהוא לא כל הזמן נמצא ברובד הרענן, ברובד החי והדינמי, דווקא הצד המשומר שבה, זו מחשבה מאוד זרה לנו, אנחנו כל הזמן מנסים בהתנועה שלנו שעושים בישיבה ובחיים שלנו את כל הזמן לקחת את האותיות המתות ולחיות אותם את החיים דינמיים. ואני חושב שיש גם מקום לתנועה הפוכה. זאת אומרת, מקום לתנועה שהיא לא להיות אגואיסטים. כמו הסיפור על חוני המעגל, שאדם שותל חרובים, אז זה 70 שנה, מה נתיחים על 70 שנה? מצאתי עולם שנתנו, אבותיי נתנו לי חרובים, גם אני נותן לבאים אחריי. החרוב זה עץ יבש, החרוב של הגמרא, זה לא החרוב של היום. החרובים של היום זה פעם שנותן יבול ב-10, 12, 14 שנה. אבל בגמרא זה חרוב של 70 שנה, אני לא יודע מה זה עץ הזה, שנותן פי ב-70 שנה, זה לא מוכר לי. על כל פנים, תראו לצליח למה, אתה נוטע עץ, הכל זה רק קבור באדמה, זה הכל עץ, 70 שנה, שנות דו, שנות חיי אדם, והפירות מגיעים רק בסוף, אחרי שכבר לא קרה. בשביל הקור זה רק יכול להתאפשר, אם באמת אנחנו נהיה פחות אגואיסטים. אני רואה את עצמנו בתודעה שלנו, כחוליה ושרשרת, שהיא הולכת ל... אנחנו לא חייב רק את הכאן ועכשיו, זה בדיוק המענה לעכשוויזם ולצרות האופקים שקווי המתאר של האדם המודרני, שחי יכול לשתו, כמין חילוניות כזאת שכל העולם זה רק העולם הזה. אבל אנחנו לא טיפסים כאלה, אנחנו חיים בעולם הרבה יותר... אנחנו הרבה יותר חשופים ויודעים שאנחנו חלק מאיזשהו שרשרת ארוכה ויש לנו אחריות, אחריות כפשוטו וכדי להביא דברים לרובד הבא, אז תבין עוד דבר, אף שגר הלחם כל חייו הביא גם את מאוד יפה מהרקו בעינייה שהבעיה של ההתנגדות לתורה זה בעיית השפה וצריכים לחדש את השפה בכל תקופה שהיא תתאים לרוח של הזמן וזה ודאי אנחנו עושים כל הזמן אבל מצד שני, אני גם חש את ההחייאה שעשה הרב קוק לתורה והביא אותה לתורת ארץ ישראל כי באיזשהו מקום יש לנו גם בעיה כיוון שמרוב שאנחנו חווים ורק מחפשים את העכשוויות אנחנו גם מאבדים משהו מהמעמד שדווקא העולם החרדי כל כך ער לו. העולם החרדי הוא במובן הזה, זה יתרונותיו, שהוא באמת לא מתאמץ לחפש את ה... את ה... כאן ועכשיו. הוא אומר להפך, התורה היא, אליהם הקציבים זה לכיוון שלא מקובל עליי, לכיוון כזה גלותי, שבו אתה באיזשהו מקום תשמר את התורה הסגורה בתוך עצמה באופן הגלותי, עד ביד גואל צדק. אנחנו נמצא במקום יותר, יותר מורכב ויותר מסובך. מצד אחד התורה מתחיה, תורת ארץ ישראל, מצד שני גם תורת ארץ ישראל עצמה זקוקה עדיין לצד מסוים של גלותיות שכבר הורז אותה באיזשהו... איזה, אני לא סגור על זה עדיין, אני בתוך המחשבות האלה לא... אני חש שיותר מדי, כלומר, צריך למצוא כאן את האיזונים בין ה... זה מאוד מתחבר גם לרבנים שהזכרתי קודם, שאדם, כמו שקורה לו משהו, גם ער לעובדה שהעולם הזה הוא כאן, העולם הבא, ומתחילת הפרספקטיבה של העולם הבא, כל מה שקורה לך כרגע כאן, זה לא... כל אחד אמרת, אני מתנגד לראייה הלא אנושית של רבי נחמן, ואני דווקא הולך עם הרמה שדווקא אתה חווה את העולם כאן ועכשיו, ולכן אתה מבינת ברכה לפי העכשיו ולא לפי המחר. מצד שני, אתה חייב את הודעה של נצח, אתה חייב את הודעה שבעצם המעגלים לא נסגרים כאן. הם... חבר'ה, אני מצפה לשמוע לי כאן משהו קצת... אני רוצה עוד דיגון לפני כן, אז אולי יצא איזה מענה מכם.
וגם התפשטות במקום, לא רק בזמן. כמו שבן אדם אומר, אז הם נמצאים גם בזמן וגם במקום המצומצם. גם באותו זמן שבן אדם אומר, אם הוא כותב, אז... מגיע לבני דורו, לאותו זמן,
כן, זה ודאי נכון, אבל גם לבני דורו, גם לזמן הזה, כשהוציא זה מאמר, בסופו של חשבון לא מרוצה ממנו, אבל דרך קבע, וגם אם המאמר הוא טוב, הוא זוכר לשבחים, לא מרוצה. הנה, מחר יוציא זה מאמר, דעות, זה עושה כל יום, זה ממש... זה מאמר נחמד, אבל בסדר, יש שם דברים יפים, אבל באיזשהו מאמר הוא כבר... תגידו בזה מאמר, מה אמר?
זה בדיוק היתרון בכתיבה לעומת הדיבור.
זה תירוש שלי מה זה מאמר. מה כבר אמרת?
בכתיבה אפשר להכניס את מה שאי אפשר לכתוב. אפשר לכתוב את מה שאי אפשר לכתוב. ובדיבור זה קצת יותר קשה. בדיבור אתה או שאתה אומר או שאתה לא אומר.
זה ככה שחררת, נעים שאתה אומר.
ודווקא השימור הזה, כמובן תלוי איך כותבים, אבל אפשר גם לכתוב מבחינת דיבור. אבל
זה נכון.
סיבה שהיא כתיבה, יש שם הרבה מאוד מעבר למה של ה...
יש כתיבה שהיא דיבור, למשל דרשות חתונה זה כתיבה שהיא דיבור, זה בעצם מה שאמרתי, מילה במילה. אבל מצד שני, יש שם כתיבה שהיא... ככה נגמר את הכתיבה של הרב שגר, שהוא באמת היה לו קשר שלו עם אנשים היום מאוד לא פשוט. הוא תמיד אמר שהוא ביקר את הפרופסורים באוניברסיטה שמדברים על ולא מדברים אל. והוא דיבר על. הוא רצה לדבר אל, אבל תמיד דיבר על. וזה, יש בזה יתרון גדול בכתיבה הזו, כמו שתמיד הכתיבה היא נותנת משהו שהוא לא, כמו שזה לא מבחינת דיבור, זה מבחינת כתיבה. ויש דווקא ברובד הזה משהו יותר גבוה מהדיבור, אפילו דרשות החתונה שלו, כשהוא פנה אל החתן והכלה, היה בהם איזה רובד, היה גם מצבים מביכים. לפחות מבחינת מבחינתי, פנו אליי בני זוג שאני אשיא אותם, שאני אדרך בחתונה שלהם, והיה לי לא נעים, כי הם יודעים שלא, היה לי לא נוח, ואני אמרתי אותם, אני לא... הם התעקשו, כשהם מתעקשים אין ברירה פשוט. והנקודה הייתה בדיוק זאת, הם חיפשו בדיבור, לא מתוך חוסר הערכה, ממש, לא מהמקום הזה בכלל, אלא סוג של דיבור שהוא נוגע, שהוא... והוא דווקא יתרון גדול בהקשר מסוים, אבל גם בהקשר האחר הוא לא מספיק, לא שהוא לא מספיק, יש מקום של דיבור, יש מקום של הכתיבה, והכתיבה, יש גם כתיבה שהיא דיבור, יש גם דיבור שהוא כתיבה, נאמר ככה, יש גם דיבור שהוא בעצם מילים כתובות, אתה לוקח אותה כמשהו כתוב, ואני חושב שצריך את שני הדברים, זאת אומרת, יש פה צד, והרבה מובנים, אני מסכם את ה... שוב, אני נזכר ככה בברית שנחרטה ביני לבין הרב שגר ב-40 שנות קיומנו עלי אדמות. אני חושב שמשהו בברית הזו היה בדיוק בנקודה הזאת. זה נראה מעניין, הייתי לוקח את כל המטאפורות שאמרו עליי ועליו במשך השנים, זה היה יכול להיות נושא לספר בפני עצמו. היו המון מטאפורות שתוארו את זה, אני לא אהבתי אף אחת מהן. לא מצחן בעיני אף אחת מהן, אבל זה יצחיק אותי פשוט. אחד אמר חמה ולבנה, אחד אמר משה ואהרון, אחד אמר ידיים שלו, רגליים שלו, הפה שלו, כל מיני דברים, אני לא אוהב אף אחד במטאפורות האלה. הוא היה הוא, הייתי אני, וכל הניסיונות האלה זה סתם בפנטזיות של החבר. זה לא עניין אותי בכלל, זה יצחיק אותי, אבל אני רוצה לומר שלצם מסוים צודקים. זה בדיוק הנקודה. לצם מסוים היה משהו ש... יש בזה משהו נכון, בחיים צריך... גם בזוגיות אגב, בין בעל ואישה, הרבה פעמים נוצרת איזה מין חלוקה, לא חלוקה פונקציונלית כמובן, משהו שהוא... כל אחד נותן את איזה ממד, וביחד יוצר משהו באמת זוגיות, משהו שהוא כאן... הולך כאן ביחד. זאת זוגיות מופלאה בעיניי. בנקודה הזו, זה לא כזה רומנטי, זה מלא כאבים ומלא איסורים, מה שתיארתי קודם. אבל אני רק אומר שיש צד כזה שהיום אני, כשאני חושב על הכתיבה, יש גם זוגיות בין הדיבור והכתיבה. יש גם דיבור שהוא כתוב, וכתיבה שהיא כדיבור, רוצה למצוא איזה מין שפה שהיא תהיה שפת אמצע, גם לדיבור וגם לכתיבה. אני עוד עדיין מחפש את דרכי, עוד לא מצאתי, אני מתקדם בזה, אבל אני רוצה שאני מתקדם בזה, אבל עוד לא מצאתי את ה... כן.
הבעיה שירים, אני לא חושב, אולי שירים, אבל לכתוב, לומר, תמיד אני כותב, אבל אין לזה פנים. על מי אתה מסתכל? אני לא מצליח, אני חושב שזה לא עובד בזה. כי לכתיבה אין פנים. אין את העיניים, אם הן קרויות, אם הן ערות, אם הן שמחות, אם הן צוחקות, אם הדברים נאמרים בפנים כאלה או פנים אחרות, זה פשוט...
אני מתרגשה זה היטב.
ועדיין.
זה מתרגשה, אני בעצם מדבר על זה. אני לא בדיוק על זה, רק אני אומר משהו אחר. אתה לא מדבר רבן נחמן, יש לסיפור הזה יש פנים? אין לו שום פנים. אלא מה, אני קורא אותו.
אין לו שום
פנים. זה בדיוק הנקודה של התורה שיש הכתב, אתה זכה אחרים, לקחת את הטקסט שלך, שהפך להיות איזה מין טקסט קדוש, ויבוא הדור הבא, והוא יפתח אותו, והוא אומר, תשמע, הנה, ירשת על התורה. הוא ייתן את הפנים שלו. הקוטיות שלנו לתת את הפנים, היא אולי בדיוק הבעיה. זאת אומרת, יש מקום, אם אנחנו, למה לא נעשה מה שעושה אבותינו לנו? הם הוריש שלנו לדברים כתובים. אנחנו חיים לדברים שהוריש שלנו. למה לא נהיה אנחנו אלה שנוריש גם להחריב אותו דבר עצמו? זאת הנקודה שלנו. היום אני חש שזה יותר בעוצמה בגלל המבט שלי עכשיו, שאני חי לדרך ארוכה. דרך ארוכה היא דרבה, אמרה המשוררת. איך אמרו, עם הנצח לא הופכה בדרך ארוכה. אני אמרה שאני רואה צבנה אותי בקשר של ההתאחות. בשביל זה התירו לעשות כל מיני לחבק את המגרשים, זה מה שעומד יצבן אותי. אבל אני חושב שבאמת, זה לא עם הנצח. היהודי, הבן אדם, הוא הולך לדרך ארוכה. והתודעה של דרך ארוכה היא תודעה נורא חזקה. תודעה חזקה. אתה הולך בדרך ארוכה. זה לא משחק מילים, זה רציני. זה גם משליך על היצירה, משליך על קווי המתאר שלו, לקראתו אתה הולך. קיצור אחר, אני אומר לך, בזבז בזמנכם, למרות שזה חול מהחרש, אני מקווה שאתם מוכנים לי על זה.
שנזכה לפרסם בפונטרס את מה של כולם.
נה 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 נה
na 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 na